שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת הרב בן ציון חיים בן הרב דוד הכהן קגנוף זיכרונו לברכה, נתרם על ידי ביתו וחתונו רוני ואלי גרינבאום, יבדלו לחיים טובים וארוכים. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ו במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il, דף עם של 10 דקות. אנחנו מתחילים בשורה הרביעית בדף. בדף הקודם דיברנו על פסולים שונים מדרבנן לעדות ולדיינות, כשהמכנה המשותף שלהם היה שהם כולם לא גזל ממש, אבל קרובים לגזל, ולכן מי שחשוד בחטאים האלו חשוד גם על עדות ועל דיינות. אחד מהפסולים היה זה מי שסוחר בפירות שביעית. הדין של שביעית זה שמותר לאכול אותם, מותר גם באופן אקראי אם צריך למכור אותם, אבל אסור לקחת בשביל למכור. זה נקרא מסחר בפירות שביעית, וזה סוג של גזל כי הוא לוקח את זה על חשבון הציבור, לכן הוא פסול לעדות. עכשיו במשנה שבה אמרנו את זה בכ"ד עמוד ב', אמר רבי שמעון משפט שקצת סתום ועכשיו נפרש אותו. אמר רבי שמעון, בתחילה היו קוראים אותם אוספי שביעית, משרבו האנסים חזרו לקרותן סוחרי שביעית. למה הוא מתכוון? אז הגמרא מביאה בזה שני פירושים, אבל לפני זה נסביר מה זה סוחרי שביעית ומה זה אוספי שביעית. סוחרי שביעית זה מישהו שלוקח כמות כזאת שברור לנו שמראש מתכוון לקחת בשביל למכור. הוא ברור שהוא פסול לעדות. לעומת זאת אוספי שביעית זה אדם שלוקח באמת יותר מתצרוכת רגילה של אדם, אבל זה לא כמות כל כך גדולה, כך שיכולת שבאמת הוא התכוון לאכול את זה עד הזמן שמותר לאכול את פירות שביעית, כלומר עד זמן הביאור. אבל באמצע הוא החליט למכור את זה, ולכן כיוון שלא ברור לנו שהוא לקח מראש בשביל למכור, אז מן הדין אוספי שביעית אמורים להיות קשרים לעדות, אלא הם כן נגזור עליהם שהם הם באמת סוחרי שביעית ולא אוספי שביעית. אז זה ההבדל, ועכשיו נראה את שני הסברים. אז רב יהודה אומר שרבי שמעון בא לומר שבהתחלה אוספי שביעית היו מותרים, כלומר קראו להם אוספי שביעית ולא סוחרי שביעית. אחר כך מי שהתרבו אנשים שרימו ובאמת הם היו סוחרי שביעית, אז כבר גזרו שגם כל אוספי השביעית גם הם פסולים לעדות שהם הם באמת סוחרי שביעית. זה לפי רב יהודה, אבל בני רחבה לא אוהבים את זה כי זה לא קשור ללשון של רבי שמעון, מי שהתרבו אנסים. הרי לפי זה היה צריך לומר מי שהתרבו סוחרים, לכן בני רחבה מפרשים בדיוק בכיוון הפוך. לדעתם כבר בהתחלה גם אוספי השביעית היו פסולים לעדות, שהם הם באמת סוחרי שביעית, אבל מי שהתרבו אנסים אז הכשירו את אוספי השביעית, אבל לא את סוחרי השביעית. מה הכוונה אנסים? שהיו מלכים שדרשו מס מהיבול, זה נקרא ארנונה, ובשביל לשלם את המס רבי ינאי אמר שמותר אפילו לזרוע בשביעית, לכן כיוון שהיה צורך בהרבה אוספי שביעית בשביל אותו מס, אז לא אמרו שאוספי השביעית הם פסולים לעדות, אלא רק סוחרי השביעית, כלומר רק אנשים שברור לנו שהם לקחו את זה מראש בשביל למכור. אז שוב, לפי רב יהודה בהתחלה אוספי השביעית היו מותרים ואחר כך גזרו עליהם, לפי בני רחבה להפך, בהתחלה הם היו אסורים ואחר כך הכשירו אותם. ועכשיו אנחנו בשליש העליון של עמוד א', אנחנו עושים הפסקה קלה מעניינים ההלכתיים, ונראה עכשיו שני קטעי אגדת המאוד ארוכים, זה ייקח אותנו לאמצע עמוד ב', כשהסיפור הראשון שנראה קשור לפסול של מישהו חשוד על שביעית להיות דיין. אז הגמרא מספרת כאן סיפור די מפתיע על רבי חייא בר זרנוקה ורבי שמעון בן יהוצדק, שהיו הולכים מארץ ישראל לאסיה לעבר את השנה, התוספות אומר שהם לא ממש הלכו לעבר אלא רק לחשב, בכל אופן ריש לקיש פגש אותם בדרך, והוא אמר אני אלך איתם בשביל לראות איך הם עושים את זה. עכשיו באותה שנה הייתה שנת שמיטה, ובדרך כשהם הולכים ריש לקיש רואה שני אנשים שעובדים בשדה בשנת השמיטה. הראשון שהוא ראה זה אדם שזומר את הכרם. אז הוא אמר לרבי חייא ורבי שמעון שהלכו איתו, תראו את אותו אחד שהוא חוטא. ומרגליות היה מביא שהוא אמר את זה בשביל שיוכיחו אותו. עכשיו הם לא התרגשו ואמרו אולי הוא לא חוטא. אולי הוא זומר את הכרם לא בשביל שהכרם יצמח יותר טוב, אלא כי הוא צריך את הענפים. למה הוא צריך את הענפים? לאקל. אקל זה סוג של כריכה שכורכים על ידי הזמורות מסביב לזיתים, בשביל שכשסוחטים אותם הם לא יתפזרו. בכל אופן אם זומרים לא בשביל העץ, אלא בשביל הזמורות עצמם, אז זה מותר. תוספות אומר בתנאי שהוא עושה את זה בצורה שגם הורסת קצת את העץ. בכל אופן הם טענו אולי זה מותר, לכן לא צריך להוכיח אותו. אבל הוא ענה להם על ידי חידוד לשון, הלב יודע אם לאקל אם להקלקלות. כלומר רק אותו אדם יודע אם באמת הוא עושה את זה בשביל לאקל, או שבאמת הוא עושה את זה בשביל הקלקלות. כלומר ללכת בדרך לא ישרה. אז זה היה האדם הראשון שהם ראו. אחר כך הם הולכים עוד והם רואים אדם שהוא גם חורש בשביעית. אז עוד פעם ריש לקיש אמר להם תראו את אותו אדם שחורש, בוא נלך להוכיח אותו. והם שוב אמרו לו אולי הוא לא חוטא, אולי הוא עובד באדמה של גוי וזה מותר. עכשיו בסוגריים הגמרא אומרת באמצע עמוד א' שכל פעם שהוא אמר להם שהוא חשוד, אז הוא אמר להם שהוא כהן ולכן הוא חוטא בשביעית, כי הכהנים היו ידועים כחשודים על השביעית. איפה רואים את זה? מזה שאם נפלה תרומה לתוך הרימה של פירות שביעית, אז אנחנו לא נותנים את כל הרימה לכהן, כי אנחנו לא רוצים שאצל הכהן יהיו פירות שביעית, כי הם חשודים להשאיר את זה אצלם גם אחרי הזמן שצריך לבאר את פירות השביעית. בכל אופן נמשיך עם הסיפור, אנחנו כמעט בשליש התחתון של עמוד א', הם לא אהבו את זה שריש לקיש מטריד אותם וככה מבקר אנשים, לכן כשהם הגיעו למקום שבו היו אמורים לעבר את השנה, אז הם עלו בסולם לתוך העלייה ששם ישבו לעבר את השנה, ומיד אחרי שהם עלו הם מהר לקחו את הסולם אחריהם בשביל שריש לקיש לא יוכל לעלות אחריהם. אז ריש לקיש לא אהב את מה שהם עשו, והוא חשד שכנראה שהם לא ביקרו את אותם חוטאים בשביעית, בגלל שהם עצמם גם כן חוטאים בשביעית. ולכן הוא הלך לרבי יוחנן וסיפר לו מה שהם עשו, והוא שאל אותו האם מי שחשוד על שביעית יכול להיות דיין לעבר את השנה. ואז יש פה דו שיח שריש לקיש מנהל עם עצמו, בהתחלה הוא אומר הוא יכול להיות דיין. הראיה שראינו בי"ח עמוד ב' שחכמים התחשבו בשלושה רועי בקר בשביל לעבר את השנה, אבל מיד אחרי זה הוא אומר את מה שגם אמרנו כבר שם, שחכמים לא באמת התחשבו בהם. לכן שם חכמים יכלו לעבר את השנה, אבל כאן בסיפור הזה שהדיינים עצמם הם החשודים, אז הם לא יכולים להיות שותפים בלעבר את השנה והשנה לא מעוברת, והוא ניסח את הדברים החריפים שלו בצורה הבאה, קשר רשעים הוא וקשר רשעים אינו מן המניין. כלומר הם לא נחשבים בכלל חלק מהבית-דין. עכשיו רבי חייא ורבי שמעון שמעו על כל הדו-שיח הזה, אז הם אמרו לרבי יוחנן, הוא משווה אותנו לשלושה רועי בקר ואתה לא אומר לו כלום? אז אומר להם רבי יוחנן, מה אני אעשה? אפילו אם היה משווה אתכם לשלושה רועי צון, שזה יותר גרוע, כי ראינו בדף הקודם שהצון תמיד נכנס לסודות של אחרים וגוזל, גם אז לא הייתי יכול לומר לו כלום. אז עד כאן הסיפור הראשון, אנחנו עכשיו בשורה השנייה בשורות הבינוניות, ועכשיו אנחנו עוברים לסיפור השני שהוא מובא כאן בגלל מה שריש לקיש אמר, קשר רשעים הוא וקשר רשעים אינו מן המניין. מאיפה הוא לקח את המשפט הזה? המשפט הזה לקוח מדרשה של הגמרא על משהו שישעיהו אמר לחזקיהו בכל הסיפור של מסע סנחריב. מה זה מסע סנחריב? אז בערך 20 שנה אחרי גלות עשרת השבטים ובערך 115 שנה לפני החורבן הראשון, חזקיהו מולך ביהודה והוא היה מלך צדיק והנביא זה ישעיהו, וסנחריב מלך אשור אחרי שהוא נלחם בבבל וכבש אותה, הוא פונה לכיוון ארץ ישראל בשביל לכבוש גם אותה, זה מה שנקרא מסע סנחריב. אז הוא כובש יישוב אחרי יישוב עד שהוא מגיע ממש לחומות של ירושלים ועושה מצור על ירושלים, ואז יש נאום שנושא רב שקה שר הצבא של סנחריב כלפי כל החיילים היהודיים של החומות, ובראשם הוא מדבר בין השאר לשבנה שהוא היה בכיר מאוד במלכות של חזקיהו, ורב שקה מנסה לשכנע אותם להיכנע, ואז שבנה מגיע עם שניים נוספים ומספר לחזקיהו את מה שרב שקה אמר, וחזקיהו מאוד נבהל, אבל ישעיהו אומר לו אל תדאג השם יעזור לך, ובאמת מגיע מלאך השם והורג את כל מאות אלפי החיילים של סנחריב. אז זה הסיפור, והגמרא מבינה כאן שבאמת היו כאן שתי מחנות, כלומר ששבנה באמת ניסה שיקנעו, ואילו ישעיהו חיזק את חזקיהו שהם לא ייקנעו. ועכשיו נראה איך הגמרא מרחיבה את הסיפור. הגמרא מספרת ששבנה לקח פתק וכתב עליו שהוא וכל אלו שתומכים בו מוכנים להיקנע, וזה רק בגלל חזקיהו שהם לא נכנעים עדיין, והוא ירה את הפתק הזה על ידי חץ החוץ על הכוחות של סנחריב. את זה דורשים מפסוק בתהילים י' א' כי הנה הרשעים ידריכון קשת, ובזה הוא בעצם קיווה שהוא יצליח להכניע את העיר ושבסוף הוא זה שימלוך. והגמרא מספרת שחזקיהו חשש שאולי בסוף שבנה והתומכים שלו יגברו, כי לשבנה היו 13,000 תלמידים ותומכים, ולחזקיהו עצמו רק 11,000. אז הוא חשב אולי השם ילך לפי הרוב, ויכניע את ירושלים בגלל שבנה. אבל אז בא לו ישעיהו, ופה הקטע שבגללו הבאנו את כל הסיפור הזה, אומר לו ישעיהו לא תמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר. כלומר זה קשר, כלומר התארגנות של רשעים, וזה לא נחשב רוב, ואל תדאג השם לא ילך לפי זה, וכמו שבאמת אמרנו השם לא הלך לפי זה. אז משם ריש לקיש לקח את הביטוי הזה שקשר רשעים הוא וקשר רשעים אינו מן המניין. אז עכשיו, כיוון שכבר התחלנו, הגמרא ממשיכה עם דרשות לגבי שבנה. אז הגמרא דורשת את הנבואה של ישעיהו נגד שבנה בישעיהו כף ב' בפסוק ט"ו. אז קודם כל אומר לו, מה לך פה ומי לך פה כי חצבת לך פה קבר, כלומר ששבנה עשה לו קבר יחד עם מלכי דוד, ולכן אומר לו ישעיהו, הנה השם מטלטלך טלטלה גבר, כלומר טלטלה מאוד חזקה, ואותך אתו, מזה לומדים שהייתה לו צרת, כמו ועל שפם יעתה, ובפסוק אחר כך כתוב שהוא יגלה אותו, ובהמשך כתוב, שמה תמות ושמה מרכבות כבודך קלון בית אדונך. כלומר, במקום שיהיה לך כבוד, יהיה לך דווקא קלון, והגמרה בשורה האחרונה בעמוד א' מספרת שבאמת שבנה יצא אל הכוחות של סנחריב, אבל ברגע שהוא עצמו יצא, בא גבריאל וסגר מאחוריו את הדלת, וכך כל אלו שתומכים בו לא יצאו מירושלים, ואז אומרים לו אנשים של סנחריב, איפה כל התומכים שהבטחת להוציא איתך? אז הוא אומר, הם חזרו בהם, אז הם אמרו לו, מה אתה עושה מאיתנו צחוק? אז הם עשו לו חורים בעקבים של הרגליים שלו ותלו אותו על הזנב של הסוס מאחורה, וככה גררו אותו על קוצים ועל ברקנים, ובשורה החמישית בעמוד ב' רבי לזר דורש ששבנה היה רודף הנאות, ואחרי זה הגמרא ממשיכה לדרוש את אותו מזמור י' בתהילים שמקודם דרשנו את זה על החץ וקשת שהוא ירה עם הפתק. אז כתוב בפסוק אחרי זה כי השתות יהרסון, צדיק מה פעל. והגמרא מביאה לזה שלושה הסברים שלפי כולם מבנה הפסוק הוא דומה, שהחלק הראשון מדבר על מה שהוא ראה שהיה יכול לקרות באותו סיפור, ואם זה באמת היה קורה, אז צדיק מה פעל. כלומר, איפה נפלאותיו של השם שהוא הצדיק, או מה עזרה הצדקות של חזקיהו, אם ממילא ירושלים הייתה נופלת. אבל בפועל אותו דבר רע לא קרה ולכן ירושלים לא נפלה. מה זה אותו דבר רע? כלומר, מה זה בעצם השתות שבחלק הראשון של הפסוק? אז כמו שאמרנו, יש שלושה הסברים. אפשרות אחת שכוונה היא שאם המחשבות של אותו רשע היו מתקיימות, כלומר של שבנה שרצה להיכנע, אז ירושלים הייתה נופלת. ורשי אומר שמחשבות זה נכנס למילה שתות כמו בפרעו ולא שת ליבו גם לזאת. אפשרות שנייה ששתות הכוונה היא בית המקדש עצמו, שאם הוא היה נהרס, וזה מלשון אבן השתייה. ואפשרות נוספת שחזקיהו וסיעתו הם נקראים שתות, ואם הם היו נהרסים, אז ירושלים הייתה נופלת. למה הם נקראים? למה חזקיהו וסיעתו נקראים שתות? מהפסוק כי להשם את צוקי ארץ וישת עליהם תבל, כלומר שצדיקים נקראים שתות, או מהפסוק יפלי עצה הגדיל תושייה, שתושייה הכוונה היא תורה, רש"י מסביר כי העולם מושתת על התורה, ורב חנן מביא עוד הסברים למה התורה נקראת תושייה, ובסוגריים מולה מביא עוד פסוק שגם שם כתוב תושייה באיוב והוא דורש אותו, כתוב מפר מחשבות ערומים ולא תעשיין הידיהם תושייה, אז אומר שהכוונה היא לפי רש"י שכשאדם דואג על הפרנסה שלו, אז הדאגה הזאת מועילה לו במרכאות לשכוח את התורה שהוא לומד, אבל אומר רבה אלא אם כן הוא לומד תורה לשמה. ובזה סיימנו את האגדתא, אנחנו בשורה הראשונה בשורות הרחבות בעמוד ב', נסיים כאן. בדף הבא נמשיך שוב את הנושא העיקרי שלנו, פסולים לעדות ולדיינות, נחזור מהר על מה שראינו היום. ראינו שסוחרי שביט פסולים לעדות, לגבי אוספי שביט, לפי רב יהודה בהתחלה הם היו מותרים אבל אחרי זה גזרו עליהם, ולפי בני רחבה בדיוק להפך. מתוך זה הגענו לסיפור על ריש לקי שהלך עם רבי חייא בר זרנוקי ורבי שמעון בן יהוצדק, והם ראו שני אנשים שעובדים בשביט והם דנו אותם לכף זכות, אבל ריש לקי דן אותם לכף חובה, ומתוך זה הוא חשב שגם הם עצמם חשודים על שביט ולכן הם לא יכולים להיות דיינים. עכשיו הניסוח שלו היה קשר רשעים הוא וקשר רשעים אינו מן המניין, ומתוך זה הגענו למקור של הביטוי הזה, וזה מהדרשה שאנחנו אומרים שישעיהו אמר את זה לחזקיהו ביחס לשבנה. אז סיפרנו את הסיפור ששבנה רצה להיכנע לפני סנחריב, אז הוא עורק מירושלים אל הכוחות של סנחריב, ובכל זאת הם תולים אותו הפוך מהסוס כי הוא בא בלי התומכים שלו, ואז על זה ראינו שלושה הסברים לפסוק כי השתות יהרסון, האם הכוונה היא לחזקיהו וסיעתו לבית המקדש, או לתכנון להיכנע שחשב שבנה, ומתוך זה ראינו עוד דרשות על פסוקים עם המילה תושייה, כל טוב.